ברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. שמי סגיר רפאל, והיום נמצאת איתי ציפי שמילוביץ. ציפי, מה שלומך?
בסדר גמור, סגיר, מה שלומך?
עם שם כזה את יכולה להצטרף לנבחרת הקרואטית, לא? לסרביה, קרואטיה, לא?
יש לי מגוון אזרחויות.
אנחנו היום מתחילים את סדרת הבתים שלנו. בעצם אנחנו עד תחילת העונה, כל פודקאסט אנחנו נזכור בית אחד, ואנחנו מתחילים מהבית הכי חזק, הבית הפסיפי, בית ששלח 5 קבוצות שנה שעברה לפלייאוף. אבל רגע לפני, כמיטב המסורת של הפודקאסט, ציפי, מה היה רגע השבוע שלך?
רגע השבוע שלי הגיע יום אחרי גמר המונדו בסקט, שכל כוכבי ה-NBA יחליטו שהם פתאום כן נוסעים לאולימפיאדת פריז. זה מין רגע כזה של אנשים לקחו ללב את מה שקרה בפיליפינים, יותר מ היחס שבדרך כלל אליפות העולם מקבלת בארצות הברית, כי זה באמת אירוע שלא מעניין אף אחד. ויש סיבה שבגלל השחקנים הטובים ביותר נוסעים לאולימפיאדה ולא נוסעים לאליפות העולם, לא נוסעים שום דבר אחר. אבל כאן, וזה רק מראה את הגלובליזציה של המשחק, במקרה הזה הם לקחו ללב את התוצאה יותר מאשר אפילו הפעם הקודמת שבה הם סיימו עוד יותר נמוך, נדמה לי שמקום שביעי, והם ממש ממש לקחו ללב. ויום אחרי זה לברון ג'יימס כבר התחיל לכנס את האבנג'רס שלו. זה רגע השבוע שלי בגלל שהוא מראה, הוא נורא סמלי, איך שחקני ה-NBA האמריקאים מבינים סוף סוף שהם לא לבד בעולם, ושכדי לנצח תחרויות עולמיות הם צריכים לשלוח את הטובים ביותר.
אז אני באמת רציתי לדבר איתך על זה, כי בתחושה שלי עושים מזה פה המון רעש על כישלון וכולי וכולי. את מחוברת לפיד טוויטר בעברית, את רואה פייסבוק, זאת אומרת יש פה תחושה, מקבלים תחושה מהפרשנים שבאמת זה איזשהו משהו מונומנטלי. ואני לא, זאת אומרת, ומההיכרות שלי עם הספורט באמריקה, אני לא בטוח שהם בכלל שמים על האליפות הזאת. אז
לא, הם לא, צריך לעשות הפרדה. הם לא שמים על האליפות הזו, היא לא מעניינת אותם. כלומר, מבחינת דעת קהל, צופים, רייטינג, אפילו יחס תקשורתי נמצאת במקום העשירי בכותרות. הם לא שמים על זה בכלל. מה שהם כן לוקחים ללב, וזה גם קצת מתחבר למה שקרה עם נועה לייקס, האטלט, הרץ ל-100 מטר, שאמר, ה-NBA זה לא אליפות העולם, הם לקחו את זה נורא ללב. שפתאום מישהו מהם מפקפק בעדיונות הברורה של ה-NBA, אלופת ה-NBA, היא לא World Champions. כל הדברים האלה ביחד, זה עניין של טיימינג, ותקופה של, אתה יודע, הכל בטוויטר, והכל קליק בייט, והכל תגובות היסטריות לכל דבר. איכשהו מכל זה נוצר איזשהו מומנטום של באו כל הגדולים, שהם כולם חבר'ה שבשנה הבאה בפריז יהיו בני 35, 6, 7, הם לא אנשים שבדרך כלל היו נוסעים לאירועים כאלה בגילאים האלה, במיוחד בגלל שלברון כבר היה באולימפיאדה ודורן כבר היה באולימפיאדה, לאף אחד מהם לא באמת חסר את זה חוץ מקרי אולי. אז אני לא חושב שהם היו עושים את זה אם לא הייתה נוצרת איזושהי תחושה שהיא לא קשורה ישירות לתוצאה באליפות העולם, אלא מין אווירה כללית כזו של העולם מתחיל להסתכל על הכדורסל האמריקאי בסוג של, ראיתי תגובות, אתה מדבר על הטוויטר העברי והפייסבוק העברי, ראיתי תגובות של ממש זלזול בכדורסל האמריקאי. בוא נזכיר שהם שלחו נבחרת ליגה דלת בערך.
אבל תשמעי, אבל גם נבחרת ליגה דלת זה נבחרת מאוד מאוד קשרונית. זאת אומרת, זה אנשים שמרוויחים, יש להם, חתמו הקיץ על חוזים של 200 פלוס מיליון דולר ל5 עונות. זה אמנם שחקנים, זה לא קווין דורנט, זה לא לברון ג'יימס, אבל זה שחקנים שאמורים להיות הקווין דורנט ולברון ג'יימס הבאים. זאת אומרת, אנטוני אדוארדס בן 23, הלי ברטון בין 23-24, זאת אומרת, זה עדיין חבר'ה מאוד צעירים.
כן, אבל אני לא חושבת שהם ברמה של השמות שהזכרת, ויש דור אחר, זאת אומרת, טייטום, ראון, דווין בוקר, כל החבר'ה האלה הם הרבה יותר טובים מהחבר'ה שנסעו עכשיו, אבל הם עדיין, והם עדיין צעירים, הם כאילו הדור הבא. אני חושבת שמה ש... וגם צריך לזכור שבסופו של דבר הכל נקבע לפי תוצאות, הרי ארצות הברית בסופו של דבר לא הייתה רחוקה מנצח את גרמניה, הם אפילו שיחקו טוב במשחק הזה. כלומר, אתה יודע, לכאן או לכאן הם פתאום היו בגמר והיו זוכים בגב, הכל היה נראה אחרת מבחינתם, אבל ההפסד הזה, התחושה שאנחנו לא יכולים יותר לשלוח נבחרות בינוניות לאירועים האלה, אני חושב שזה מה שהוביל את כל הכוכבים האלה ביחד.
אבל שנינו יודעים שהם ישלחו נבחרת בינונית לאליפות העולם הבאה, זאת אומרת, הם כרגע מדברים על האולימפיאדה, אליפות העולם הבאה עוד 4 שנים, לברון לא יהיה שם, סטף לא יהיה שם, קיידי לא יהיה שם.
זה בטוח שלו, זה בטוח שלו, אבל זה כבר יהיה הדור הבא, ויכול להיות שבנבחרת הבא כן יהיה בוקר, וכן יהיה טייטום. מה שצריך לזכור זה שמבחינת האמריקאים, האולימפיאדה מקודשת ואליפות העולם מעניינת כמו תחרות צפיית ציפורים. היא באמת לא מעניינת. מה שקרה כאן זה איזשהו מומנטום שלא קשור נקודתית רק לתוצאות שלהם באליפות העולם, אלא למין תחושה כללית של העולם מתחיל לזנב בנו, וגם העולם מתחיל לדבר עלינו, מתחיל לדבר עלינו לא יפה, ואנחנו צריכים ללכת ולהראות מה...
אז אנחנו כבר צללנו לתוך זה, אני אתן את השנקל שלי, א', אני מסכים איתך שהאמריקאים רואים באליפות הזאת סייד הסל, זאת אומרת, זה לא הדבר המרכזי, וכן, אני חושב שהמטרה של הקבוצה שהם בנו, הייתה לתת להם ניסיון לקראת האולימפיאדה בשנה הבאה, ומצד אחד אני מאוד שמח על ההכרזה של לברון, וזה שהוא מביא איתו כוכבים אחרים, והוא כבר ארגן לעצמו קבוצה. מצד שני, אני לא יודע, זאת אומרת, אם המטרה הייתה לבנות קבוצה, אז עכשיו את לוקחת, את אומרת לכל מי שבא, כל מי שטרח לבוא באמירה שאנחנו הולכים לבנות עליך באולימפיאדה והלאה, זאת אומרת לו, רגע, זוז הצידה, כי לברון בא עם כל החברים שלו, ותמתין עוד 4 שנים. אני לא יודע.
אני לא יודעת אם החבר'ה האלה נסו לאליפות העולם וחשבו, אנחנו גם, זו תהיה הנבחרת לאולימפיאדה. אני חושבת שהדי ברור שזו לא תהיה הנבחרת לאולימפיאדה. חלק מהאנשים האלה יהיו שם. אני לא חושבת שכל השמות ששמענו ייסו לאולימפיאדה. לא פתאום, קודם כל אנחנו לפני עונה ארוכה. החבר'ה האלה מאוד מבוגרים, לא מעט מהם בוודאי ייפצעו, יקרה משהו. כל השמות האלה, זה לא אומר שכל האנשים האלה ייסו. אני לא רואה את דריימונד גרין עושה לאולימפיאדה. אבל חלק מהחבר'ה האלה בנבחרת הזו כן ייסעו, בוודאי, אנטוני אדוארדס ייסע, הלי ברטן ייסע, אולי ג'יי 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 ייסע, כי הם גבוהים.
אני חושב שג'יי ג'יי ג'יי היה טעות אגב, זאת אומרת זה בעיניי הטעות, הטעות הפרסונלית בסגל, לא הוא בפני עצמו, אני חושב שהוא חייב לשחק עם סנטר מאחוריו, כי הוא חוסם נפלא, הוא חוטף נפלא, אבל הוא לא ריבאונדר טוב, הוא לא יודע, הוא לא סוגר את הצבע.
אבל זה מביא אותנו לבעיה באמת הגדולה שלהם, שהיא לא תיפטר, גם אם ניסו לברון וכל החבר'ה האלה לפריז, מחסור עצום בשחקנים גבוהים אמריקאים, זה משבר אמיתי.
שחקנים גבוהים יש, שחקנים גבוהים טובים, פחות.
אני מדברת על גבוהים שיכולים לעמוד מול יוקיץ' ומול יאניס, כי החבר'ה האלה יהיו באולימפיאדה.
אולי הם בדיוק.
לשחק בארצות הברית? נה,
קשה לי. המשאלה שלי זה לראות את נבחרת צרפת שנה הבאה, אולי עם חמישייה של גובר, אמביד, ומבניאמה וסר. ומצידי שלא, הם לא צריכים שחקן 50, האורך של כולם זה מספיק, זה חמישה אנשים נורמליים. יהיה מרתק.
זו האולימפיאדה, זה פנטזיות.
טוב, אז רגע השבוע שלי, אני לא אקח את הכבוד מגרמניה, אני חושב שהייתה להם נבחרת מאוד מרגשת, אני חושב ששמו קצת, זאת אומרת, אני חושב שלהבדיל מארצות הברית ומנבחרות אחרות, היא הייתה נבחרת מאוד לא, היא לא התבססה על שחקן אחד, נכון, דניס שרודר בלט מעל כולם, אבל היה שם את טייס, והיה שם את פרנץ וגנר, ואת מו וגנר, ואת אובסט שאף אחד לא הכיר אותו, זאת אומרת, מי שכמוני, לא עוקב אחרי הכדורסל האירופאי, לא הכיר אותו לפני, והיו להם באמת שחקנים נהדרים, סגל עמוק, הם היו מאוד מאומנים, הגיע להם ב-100% לקחת האליפות הזאת. יש קצת דיבורים על זה שיוקיץ' לא הגיע בסרביה, ומה הם היו עושים עם יוקיץ', אני לא אוהב את הדיבורים האלה, כי אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אי אפשר לדעת איך שחקן משפיע על הכימיה, איך שחקן משפיע על הקבוצה, אני כן אהבתי את זה שגרמניה וסרביה היו מאוד קבוצתיות. זאת אומרת, קנדה מאוד התבססה על שי גילג'ס אלכסנדר. קנדה או נבחרת ה-NBA ב' נקרא להם. ארצות הברית מאוד מבססה על אדוארדס, וזה אגב זה מפתיע אותי, כי עם כל השחקנים האמריקאים, עם כל הקבוצות, עם כל שחקני הפרנצ'ייז, איך זה שכולם נעלמים? זאת אומרת, מיקאל ברידג'ז אמור לקחת צעד קדימה בברוקלין, ולא ראינו את זה. הלי ברטון קצת נעלם, אני לא הבנתי כל כך את הגישה של סטיב קרי עם החמישיות, כי החמישייה הראשונה נראה לי הייתה פחות טובה מהחמישייה השנייה רוב הזמן.
חלק מזה, אני חושבת שחלק מזה זה שהחברה, קודם כל חלק מזה זה הקשיים לשחק את הכדורסל של פיבה. קשה להם עם זה, קשה להם, זה הבדלים תרבותיים נורא גדולים, הם כל הזמן מסתבכים מול נבחרות שמשחקות את הכדורסל נורא קבוצתי ונורא מסודר, והחוקים הם עדיין,
אבל אני לא חושב שזה היה אותו דבר, כי בעבר כשהם היו מסתבכים זה היה גם בגלל ההתקפה, זאת אומרת זה החוסר בכלייה בשלוש וזה, פה הם קלו נהדר, ההתקפה שלהם תפקדה מצוין, הם עשו ספליטים של 55-40-95 בהפסד בחצי גמר, ההגנה שלהם לא עבדה והם לא ידעו לא לסגור את הצבע ולא לסגור את השלוש, זה שני הדברים
שכולם
מדברים עליהם ב-NBA.
אם צריך להתאחזר, אם צריך באמת ממש ממש להיות מופתעים ממה שקרה עם הנבחרת הזאת, זה באמת שהיא לא הייתה מסוגלת לשמור, למרות שהמאמנים שלה, המאמנים שהקבוצות שלהם ב-NBA הם קבוצות הגנה מצוינות.
קבוצות הגנה מצוינות, ויש לך את אדוארדס שהיה מצוין בהגנה, ויש לך את ברידג'ס שהוא שחקן הגנה נהדר, ויש לך את ג'יי שהוא חוסם.
כן, נכון.
לא ברור.
מאוד לא ברור, אני חושב שזה, אתה יודע.
טוב, יש לנו עוד, יש לנו נושא כבד עלינו, וזה עוד יהיה ארוך עם, אנחנו 12 דקות ועוד באולימפיאדה, אז בואי נצלול פנימה. אנחנו הולכים לדבר בעצם על הקבוצות של הבית הפסיפי, אנחנו הולכים לעבור עליהם מהקבוצה שסיימה עם המאזן הכי גרוע בעונה שעברה, לקבוצה שסיימה עם המאזן הכי טוב, וזה אומר שאנחנו מתחילים דווקא עם הקבוצה שהגיעה הכי רחוק בפלי אוף. לוס אנג'לס לייקרס, הם סיימו את עונת 22-23 במאזן של 43-39, במקום השביעי במערב. הם ניצחו בפליין את מינסוטה, סיבוב ראשון עשו 4-2 על ממפיס, סיבוב שני עשו 4-2 על גולדן סטייט, ובגמר הם הפסידו לדנבר לאלופה 4-0. שינויים עיקריים, אז מי הגיע? הגיעו גייב וינסנט, שחתם על חוזה של 33 מיליון דולר לשלוש עונות, טוריאן פרינס, ג'קסון הייז קאם רדיש, ועכשיו וממש בשבוע האחרון קריסטיאן ווד על חוזה מינימום, ג'יילן הוד שיפינו נבחר בבחירה 17 בדראפט, ובנוסף הם החתימו מחדש את דיאנג'לו ראסל עם חוזה לשתי עונות על סך 35 מיליון דולר, את רוי הצ'ימורה על חוזה לשלוש עונות 51 מיליון דולר לשלוש עונות, ואני חושב שהגניבה הגדולה של הקיץ, אוסטין ריבס עם חוזה לארבע עונות 55 מיליון דולר. חוץ מזה, אנטוני דייביס קיבל הערכת חוזה מקסימלית בעצם, שלוש עונות 186 מיליון דולר. קצת מי עזבו, כדי שנשווה את השמות, אז עזבו מו במבה, מליק ביזלי, טרוי בראון, וויניאן גבריאל, דניס שרודר ולוני ווקר. נראה לי ש... קיץ טוב.
קיץ מעולה.
קיץ מדהים.
קיץ מעולה. אני חושבת שהם עשו את כל ההחלטות, הנכונות. קיץ ממש טוב. זאת אומרת, עכשיו שכזה רואים מול העיניים מי בא ומי הלך, אז אתה פתאום מבין עד כמה הקיץ הזה היה טוב. הספסה שלהם יוצא מהכלל עכשיו. יש להם שחקנים כמעט בכל עמדה. אני מאלה שהיסטורית מאוד מחבבת, אני לא יודעת למה, זה כנראה לא מוצדק, אבל אני מאוד מחבבת את קריסטיאן ווד, ומחכה שיקרה לו משהו טוב. אז אולי כאן. הצ'ימורה זה החתמה מצוינת, פשוט לבניית סגל לטווח ארוך, זה כאן צעיר, שאתה בונה סגל לטווח ארוך,
אם הייתי שואל אותך לפני חצי שנה, לפני שהוא עבר בטרייד ללייקרס, מה היה החוזה הבא שלו? היית אומרת 51 מיליון דולר לשלוש שנות?
לא, 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 בוודאי שלא, אבל אתה יודע, זו הדיגה שאנחנו, מסקרים היום, הקלות שבה אתה מקבל חוזים בקנה מידה כזה היא טיפה בלתי נסבלת. אבל בתוך התנאים שאנחנו נמצאים בהם, הוא באמת הפיק את המקסימום, הוא נתן בחצי עונה שלו בלייקרס, הוא היה, הוא הראה את כל הדברים שהיו חסרים להם, הוא נותן להם, הוא נותן להם דם צעיר, אתלטיות, ורסטיליות, זה מישהו שנותן תחת, זה מישהו יש עם אגו קטן, הוא הפיק את המקסימום מהזמן הזה שלו.
אני חושב שהמאזין דני אבדיה מקשיב לך ואומר על מי היא מדברת. מי זה הבחור הזה שהיא מדברת?
מבחינת הלייקרס.
ברור, בוויזרדס הוא לא היה...
נכון, אני מדברת על מה שראינו בלייקרס, בחצי עונה שלו בלייקרס, זה מה שראינו.
תראי, אני...
ולכן...
אני למיטב הבנתי, זאת אומרת, א', אני חושב שדיאנג'לו ראסל ורוי הצ'ימורה קיבלו קצת יותר מדי כסף, אבל אין לי בעיה עם זה. למיטב הבנתי זה איזשהו חומר, זה איזשהו רעיון גם שהלייקרס זה, מה שנקרא, בונים כבר את הטרייד הבא שלהם. במקרה, השכר שלהם שווה לשכר של קיירי ארווינג, אבל לא יודע.
אולי.
אני בעצם שני החתמות שמאוד מאוד הרשימו אותי, זה אוסטין ריבס, בחוזה שהוא מגוחך לשחקן ברמתו. וגייב וינסנט שנראה נפלא בשלבים מסוימים בפלי אוף במיאמי, וגם הוא מגיע לחוזה מאוד זול.
גייב וינסנט זה גניבה אמיתית. קצת מוזר לי שמיאמי לא ניסו להשאיר אותו. הוא גניבה, הוא באמת נותן להם.
מיאמי אמרו אנחנו נמציא את הגייב וינסנט הבא, אנחנו לא צריכים את ה...
כן, אני אקח אותו, אני אקח מישהו מהספסל של איזה קבוצה באירופה, ונעשה ממנו זה. כן, אני חושבת שכן. לגבי ריבס, אני מבינה את ההייפ, ואני מבינה את ההתלהבות, ויכול להיות שהיא מוצדקת, אבל אני חושבת שצריך לבחון את זה קצת לטווח ארוך. כלומר, למשל, באליפות העולם, אם כבר דיברנו על זה, הוא הכזב אותי. מהמון בחינות הוא הכזב אותי. אז
הוא היה חוליה חלשה בהגנה, חוליה המיסמט שכולם
עשו עליו. לגמרי, זאת אומרת, הצורה שבה שרודר תחן אותו בדקות האחרונות, זה היה מכאיב לעיניים. אז אני חושב שהוא צריך להצדיק את החוזה הזה.
שרודר לפחות מכיר אותו, מה שהליטאים עשו לו היה הרבה פחות נחמד.
ולכן אני לא יודעת אם החוזה הזה הוא כזה, הוא נורא נמוך. הוא נמוך ביחס כשאנחנו מדברים על היצע וביקוש, כן?
הוא נמוך.
כולם רצו אותו, ולכן...
הוא נמוך ביחס, הוא נמוך ביחס לחצי עונה, סליחה שאני כותר אותך, הוא נמוך ביחס לחצי עונה האחרונה שלו, ולפלי אוף שהוא רשם, ולעובדה שהייתה לו הצעה כנראה של 80 מיליון דולר מיוסטון, או...
בדיוק, הוא נמוך כי הביקוש שלו היה מאוד 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 גדול. ומהבחינה הזו זה באמת מציע. האם הוא שווה את ההייפ? זו כבר שאלה אחרת, וצריך לחכות עוד איזה עונה ולראות.
טוב, מי החמישייה המשוערת שלך?
אם כולם בריאים, כן? לברון, דייביס, אני מניחה שרסל, למרות שאני לא פוסלת את... את וינסנט, אני חושבת שהצ'מורה ימצא את עצמו איכשהו ברוטציה של החמישייה, אני לא יודעת אם באופן קבוע, ואני מניחה שגם ריבס, זאת אומרת, לא יודעת אם סתתי להם פה מספיק שחקנים, כן.
תשמעי, אני חושב שיש ארבע, מן הסתם לברון ודייביס נעולים, אין אף אחד לא יוציא אותם, אני חושב שגם ריבס נעול בחמישייה, דיאנג'לו ראסל יקבל את ה... כל עוד הוא שם, אני לא בטוח שהוא יהיה שם עד סוף העונה. כל עוד הוא שם הוא יקבל את המקום, כי אני לא חושב שהאגו שלו ייתן לו לעלות מהספסל. ומבחינתי החמישי יהיה סימן שאלה, את אומרת רוי, אני לא יודע באמת, זה יכול להיות רוי, זה יכול להיות ונדרבילט, זה יכול להיות... היו דיבורים על ג'קסון הייז, כי אנטוני דייביס שוב לא רוצה לשחק סנטר. אז אי אפשר לדעת. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לחכות למחנות. ואני חושב שבאמת, אני חושב שדריל הם יעשה שם איזושהי רוטציה בהתאם לצרכים, בהתאם ליריבה, בהתאם לכל מיני דברים. שאלות לעונה. אנטוני דייביס שוב מעדיף לשחק 4. מי היית פותחת איתו ב-5? והאם הלייקרס הולכים בכלל להיענות לבקשה שלו, בהתחשב בזה שהרכב הכי טוב שלהם בעונה שעברה היה עם דייביס ב-5?
כן, זאת אומרת, אבל זה שהוא לא מוכן לשחק 5 זה בעיה, כי שם הוא הרבה יותר שם הוא הרבה יותר טוב ויעיל להם. אני לא יודעת מי יכול לשחק חמש אם הוא לא מוכן. זאת אומרת, אני לא רואה את האופציות.
חשבת שהוא וקריסטיאן ווד יכולים לשחק ביחד?
זהו, חשבתי על ווד, אבל ווד אולי. זה עדיין אבל יחייב את דייביס לשחק, כי ווד אתה לא יכול, הוא לא סנטר.
אני חושב שמה שדייביס לא רוצה זה לשחק, לשמור על likes of Jokic ולחטוף מכות.
כן, הוא קצת לא רוצה להתלכלך, כן. והוא גם מאוד שביר פיזית, אז אני יכולה להבין למה הוא מעדיף שלא, אבל אני חושב שמבחינת הלייקרס הם צריכים אותו, הם צריכים אותו סנטר, אז אני לא יודעת מה הפתרון, לא יודעת, אולי לברון ישחק סנטר, מבוגר, לא רוצה לרוץ הרבה, שימו אותו עם הגב לסל, גם אפשר.
טוב, אני, נראה לי שבעונה הרגילה הם ייתנו לו פחות דקות בסנטר, אבל אני חושב שבפלי אוף זה חד משמעית ילך לכיוון של דייביס בחמש. אז מה את אומרת על לייקרס קונטנדרים?
אם כולם בריאים, בסופו של דבר, אני יש לי כלל אצבע שמדובר ב-NBA. כל עד לברון ג'יימס בריא ובכושר פיזי טוב, הקבוצה שלו היא קונטנדרית. בטח הרכב הזה שיש להם השנה, שהיא פשוט קבוצה טובה מאוד. אז התשובה לשאלת הקונטנדרית היא מתחילה ונגמרת בבריאות ובכושר ש... שלברון יימצא בו בגיל 39.
כבר עונה לי על השאלה הבאה.
גם הוא, כן. אז כן, אז הם קונטנדרים, כן. כל עוד יש לברון בריא, אז הם קונטנדרים. זה כלל שאני נצמדת אליו.
טוב, כמו שאמרת, הוא יהיה בן 39 בסוף דצמבר. האם אנחנו נראה השנה איזושהי דעיכה, או שזה כבר עונה 21 שלו? אני לא...
כבר בשנה שעברה ראינו דעיכה, אין ספק שיש דעיכה.
אני חושב שהמשחק האחרון מול דנבר ייצג בעצם את השחקן שהוא היום, כי הוא נתן מחצית ראשונה פנטסטית, הוא שיחק, הוא יצא מה שנקרא מלוא התותח מהפתיחה, אבל נגמר לו הכוח, ראו ברבע השלישי שזה כבר לא, שהוא לא יכול למשוך את זה עד הסוף.
כן, אבל צריך לזכור שהוא שיחק את כל הפלי אוף ממש ממש פצוע, זאת אומרת, הייתה לו פציעה רצינית בכף הרגל, אז אני לא יודעת האם הוא החלים לגמרי, אי אפשר לדעת. אז שוב, כל מה שאנחנו אומרים על לברון ועל הלייקרס זה הכל עם הכוכבית של האם הוא בריא, אבל גם אם הוא בריא אין ספק שיש דעיכה, זה לא, זו תופעת טבע מטורפת, אבל גם תופעות כאלה בסוף מתחילה דעיכה, והוא יודע שהוא שם. השאלה היא עד כמה היא חדה, ועד כמה היא תיראה בעונה הקרובה. וזו באמת, שוב, כל השאלות סביב הלייקרס, בסוף, בנו יופי של קבוצה, אבל בסוף זה מתמקד במה יהיה עם האיש הזה, האם הוא בריא, ובאיזה כושר הוא, ועד כמה הפחת שלו משמעותי משנה לשנה. אנחנו לא יודעים.
את חושבת שהסיפור עם ברוני ישפיע עליו?
הסיפור, מה שקרה לברוני, לא, אני לא חושבת. זאת אומרת, מה שאני מבינה, הוא מצילו את הילד והוא בריא וזה בסדר. אני לא חושבת שזה ישפיע עליו, על המגרש? לא.
כבר חזר לשחק?
אני לא יודעת, אבל ממה שאני רואה, הוא חזר לחיים נורמליים. ראיתי כל מיני צילומי פפרצי של אוכל פיצה.
טוב.
אז... השאלה אם הוא יחזור שחק כדורסל, זה כבר אני לא יודעת. זה יכול להיות שישפיע על לברון ג'יימס. האם הוא מוכן לתת לבן שלו להסתכן. אבל זו שאלה אחרת, שאני לא יודעת אם היא קשורה ללברון בלייקרס.
אוקיי. את חושבת שדייביס מסוגל להוביל את הצוות, את הקבוצה הזאת עם לברון כשחקן משנה?
אני לא חושבת שקבוצה שאנטוני דייביס הוא המנהיג שלה תיקח חליפות. הוא פשוט אין לו את זה. אין לו את זה ברמה המנהיגותית, אין לו את זה. אם הוא בריא והוא מפוקס, אז הוא באמת יכול להיות בלתי עציר על המגרש, מקצועית. אבל להיות האיש סוחב קבוצה לאורך כל הדרך עד לתואר, אני לא חושבת שיש לו את זה.
טוב, טל קנן שואל אותנו על הלייקרס, קריסטיאן ווד במינימום ללייקרס, צלש או טרש?
צלש לדעתי, אבל אמרתי לך, אני מחבבת אותו, לא הייתי בצדק, אבל לי יש תחושה שיש שם הרבה יותר ממה שהצלחנו לראות עד עכשיו, אבל יכול להיות שהוא לגמרי דפוק בראש.
טוב, אני לא חושב שזה, כאילו אני חושב שאין פה צד מופסיד בעצם, גם אם הוא לא יעשה כלום.
לא,
אז, כאילו...
זה חוזה מינימום, זה חוזה כלום. כן?
בסדר, מדד ליג פס, כשאחד זה לקלל את ערוץ הספורט, לא במקרה שלך, אבל במקרה שלנו, לקלל את ערוץ הספורט, שהם שמו אותם, משדרים אותם בלילה, לבין 5 זה, אני הולך לראות כל המשחקים בליג פס.
לראות את כל... אני חושב שיש פה ארבע, זה קבוצה ממש טובה, זה הלייקרס, זה לברון ג'יימס, זה לפחות ארבע.
טוב, אני הייתי אפילו הולך עם 4.5, אני חושב שזו קבוצה מאוד מעניינת.
נכון. פשוט אמרת לראות את כל המשחקים, זה נראה לי פתאום נורא הרבה.
בסדר, את יודעת, מושלמות.
כן.
טוב, אז מקום אחד לפני הלייקרס בעצם, סיימו את העונה שעברה גולדן סטייט ווריורס, הם סיימו עם מאזן של 44-38, במקום השישי במערב, בסיבוב הראשון הם פגשו את סקרמנטו וניצחו 4-3, ובסיבוב השני הם סידו ללקרס 4-2. שינויים עיקריים, אז הגיעו קריס פול, קורי ג'וסף, דריו שריץ, והם בחרו בדראפט את ברנדין פודזימיסקי, בבחירה ה-19. החתימו חדש את דריימונד גרין על 100 מיליון דולר לארבע עונות. עזבו, ג'ורדן פול, דונטה די וינצ'נזו, ג'מייקל גרין, אנדרי גודלה, אני לא בטוח שראיתי דייה רשמית, אבל אני חושב שהוא פרש. גם אם הוא לא יודע, הוא פרש. טי ג'רום, אנטוני לאם ופטריק בולדווין. לא עשו יותר מדי.
לא עשו יותר מדי, אבל המעט שעשו... מעניין, הוא עושה רעש. קריס פול זה רעש. חוזה של דרמון גרין מטורף בעיניי, מה השתגעתם?
למה?
הבחורצ'יק עם השם מהתפוצה שלי, שנבחר 19, ברנדון
פודזימסקי.
יס. זה אחלה, הוא יכול להיות גניבה.
הוא שחקן שהגיע מסנטה קלרה, אני חושב שהם היו יחידים שראו אותו, אני לא...
אני ראיתי, בדיוק, זה יכול להיות פה גניבה, אני ראיתי אותו קצת, ו... זה לא בחירת, זה לא שאתה מוצא בדראפט את סטף או את קליי תומסון, זה לא ברמה הזו, אבל זה כן מהבחירות האלה שהתרגלנו לראות מהווריורס, כל מיני הברקות שבאות מכל מיני מקומות, אז זה משהו כזה, הוא יכול להיות גניבה אמיתית, אני חושב שהם עשו בחירה מוצלחת, בטח בשביל מקום 19. זה שג'ורדן פול נזרק, תשמע, אני חושבת שלכל אורך העונה שעברה, הם שינמו את המחיר של מה שקרה בין פול לגרין בקיץ, הם לא טיפלו בזה באופן שהיית מצפה מהפרנצ'ייז הספציפי הזה לטפל בפרשות כאלה, פשוט תיאטו את זה מתחת לשטיח, וזה רדף אותם כל השנה.
אבל למה את מצפה? כי גם בתקריות של דריימונד ודורנט ב-2019 הם טיפלו בדיוק אותו דבר, ודווקא השנה דורנט וגרין יצאו בקול גדול של, אתם לא טיפלתם בזה טוב. כאילו, אנחנו היינו הבעיה, כן. אבל אתם לא טיפלתם בזה טוב.
יכול להיות, אני לא יודע, יש תחושת מיתוס סביב הווריורס כפרנצ'ייז יודע לטפל בעניינים, גם אם הוא מטפל בהם בתוך הבית, אוקיי, גם אם הוא מטפל בהם בשקט בתוך הבית, אבל מה שקרה פה, זה שלא טיפלו בזה בשקט, לא בבית ולא בחוץ, וזה רדף אחריהם כל השנה. בדיוק, וזה רדף אחריהם כל השנה, לא היה ספק שגרין ופול שניהם לא נשארים עוד שנה. גם היה מעט מאוד ספק שהם הולכים עם גרין, אין מה לעשות, זה חלק מהשלישייה, והוא בשר מבשרה של גולדן סטייט ווריורס. להגיד לך שלתת לו 100 מיליון דולר לארבע עונות, אז מריך שהוא נראה בשנה שנתיים האחרונות, לא, זה נראה לי פסיכי, אבל זה מה שהם עשו, וזה מה שיש, אבל מצד שני, להביא את קריס פול, זה חתיכת קטע. זה קטע, זה הופך אותם, זה משאיר אותם קבוצה נורא נורא מעניינת. בלי ספק בכלל. האם הם, יש להם עדיין משהו בקנה כדי לקחת עוד טבעת? אני לא יודעת, זה מאוד גבולי.
אוקיי. אני לא מסכים איתך לגבי היכולת של דריימונד, כי אני חושב שבסופו של דבר הוא היה הלב של ההגנה שלהם גם בשנתיים האחרונות.
כן, אבל אין לו עוד ארבעונות. כן, אבל אין לו עוד ארבעונות.
אני לא יודע. תשמעי, זה, את משלמת על העונות שהיו, פחות על העונות שיהיו. זאת אומרת...
בדיוק, זה נכון. הם משלמים על דריימונד שעזר...
אני חושב שהמבחן המרכזי שלהם, האם באמת סטף קליי ודריימונד יפרשו במדי גולדן סטייט, זאת אומרת, צחקו רק בקבוצה הזאת, זה יהיה קליי בקיץ הבא, שסיים חוזה של 40 מיליון דולר, ואני לא רואה אותם נותנים להם, נותנים לו חוזה בסדר גודל הזה, אז בסדר, אבל זה קיץ הבא. חמישייה משוערת?
סטף, קליי, ויגינס, גרין, לוני אולי?
אז אני מבין שאת לא נסחפת אחרי השמועות שקריס פול יפתח בחמישייה.
במקומי?
זאת השאלה. אף אחד לא אמר במקומי, אבל יצאו כמה שמועות בשבוע האחרון שקריס פול יפתח בחמישייה.
אלא אם פתאום מחליטים לשחק עם סטף וקריס פול, 1-2, ואז קליי, ואז שולחים את גרין להיות סוג של סנטר וויגינס סוג של 4, אני יודע, זה כאילו הסמול בול המאוד סמולי, שהוא יכול לעבוד בדקות מסוימות, אבל כשיטה אני לא חושבת, ואני גם לא יודעת אם קריס פול שיהיה בריא, לא חסר לו אגו, אבל אני חושבת שהוא בשלב שבו הוא מבין שלקום מהספסל להיות מחליף, מי שנותן גם לסטף וגם לתומסון לנוח, זו יכולה להיות הדרך שלו להיות לטבעת המיוחדת. הרי הוא בא לשם כדי סוף סוף לנסות, כן, שנייה לפני שהוא פורש. זה באמת, זה באמת אחד מאותם מהלכים של הול אוף פיימרים 38-9.
הוא לא חתם שם, הוא הגיע בטרייד, את יודעת, אני לא יודע כמה הוא היה מעורב ב...
אבל הוא לא היה, אני חושבת שאף אחד לא היה מביא את קריס פול אם הוא לא רוצה לבוא. יש, אתה יודע, סוג של כבוד שאתה נותן לשחקנים מסוימים, והוא נמצא שם. זה לא היה קורה.
טוב, אני לא, אני גם לא מצליח להבין את מי מציעו בחמישייה. אני כן חושב שהחמישייה של סטף קליי, אנדרו, ויגינס, גרין ולוני רצה כבר הרבה שנים. אני לא רואה איך קריס פול נכנס בלי להוציא את סטף קרי, ואת סטף קרי מן הסתם לא יציאו מהחמישייה. אני כן חושב שיתאים לתפקיד השחקן השישי, הוא יקבל את ה-25 דקות, יגבילו אותו במהלך העונה כדי שהוא יהיה כשיר לפלייאוף. והם צריכים שם, לאור השנה שעברה, הם מאוד צריכים שם ג'נרל מנג'ר של החמישייה השנייה, ו...
לגמרי.
טוב, אז שאלנו, אז מה, השאלות המרכזיות לעונה, מה התוכנית עם קריס פול, וזה מעבר להאם הוא יפתח בחמישייה או לא, זה גם השאלה, האם סטיב קר יתאים את המשחק לפול, או שפול יתאים את המשחק לגולדן סטייט, כי פול אוהב שחק לאט, והמון פיק אנד רול, וקר אוהב מהר והנעת כדור. זאת אומרת, זו השיטה שבעצם משחקים איתה מ-2015.
אני חושבת שפול יצטרך להתאים את עצמו לקבוצה של סטף קרי, ולא איפה.
אוקיי. האם נשאר דיין דלק במחלים של השלישייה?
אני לא חושב, אני בספקות גדולים גם לגבי תומסון וגם לגבי גרין, אבל אני לא פוסל את התאים, שניהם בריאים, אם תומסון יכול סוף סוף לחזור ל-80-90% משהו היה, זה גם הרבה מאוד, אבל העניין שסטף קרי הוא קצת דומה לכלל האצבע שיש לי עם לברון, זאת אומרת, שום דבר לא נגמר, רק שסטף קרי מחליט שהוא נגמר. ולכן, כל עוד יש להם אותו, כל עוד הוא נראה כמו שהוא נראה, כל עוד הוא יכול לשחק ככה, אז הם תמיד קונטנדרים, אם כי בפלייאוף האחרון ראינו מה קרה, היה לו את המשחק העצום הזה, השביעי, שבו הוא קלם, כמה זה היה? 50?
50. סי משחק שביעי.
בדיוק, סי משחק שביעי, ואחר כך נגמר לו הגז. בדיוק, ואחר כך נגמר לו, ראית שנגמר לו הדלק לגמרי, לגמרי בשלב הבא. אז כן, יש גם את סטף קרי, שהוא מכונת כושר גופני, והוא רץ... אני לא חושב שיש שחקן NBA שרץ אי פעם כל כך הרבה כמו סטף קרי, אבל גם אצלו יש כאן איזה פחת. והשאלה היא, מה האחוז של הפחת הזה? ואת זה אנחנו נראה באמת מהלך העונה. אחת הסיבות שהם הביאו את פול, אני חושב שזה לתת לסטף הרבה יותר זמן על הספסל, אני לא יודעת אם יש עוד ניסיונות שיכול סטיב קר לעשות כדי לקצץ לסטף את דקות משחק, אבל הוא יעשה את כל מה שהוא יכול, כי הוא תלוי בזה, הקבוצה הזו היא תלויה בו, לגמרי תלויה בו.
טוב, האם ג'ונתן קמינגה יגיע סוף סוף לגולדן סטייט, או שאנחנו נראה אותו שנה הבאה בדטרויט?
אני לא יודעת, אני מאבדת תקווה קצת. אני חשבתי כשהם לקחו אותו, חשבתי שהם עשו את אחת גניבת, לא סטף קרי, אבל גניבת, לא יודעת, כמעט קליי. ומסתבר שלא כל כך. אז אני קצת מאבד תקווה לגבי.
אבל קצת, את יודעת, מה שמאוד פוגע בו זה מי שנבחר אחריו. פרנץ וגנר.
מי? אה.
כאילו הנטייה של אנשים, זאת אומרת, בהרבה מאוד מקרים, הבאסט בפני עצמו כבאסט פחות מפריע להם, מפריע להם שהם פספסו מישהו אחר. והווריורס 20 שנה, כל שנות כהונתו של כהן עשו את זה באופן סטנדרטי, הם בחרו את פסטוס, לא את פסטוס, את, נו, איך קראו לו, היה זה שהיה חסם שם וקיבל 42 מיליון דולר על כלום ב-2000 לא יודע, בחרו אותו, אתה רואה, אפילו אני כבר לא זוכר את השם שלו, לפני טרייסי מגריידי, ובחרו את טוד פולר לפני קובי בריינט, ובחרו עוד כל מיני דברים ש...
אבל הרבה מאוד קבוצות בחרו מישהו מקובי בריינט,
בסדר.
זה הדראפט, אני לא שופט אותם לפי זה, אבל קמינגה חשבתי שהוא כן בחירה טובה.
אני עדיין חושב שהוא בחירה טובה, יש לו כישרון.
כן, אני עדיין לא מרגיש ממנו עדיין לגמרי, אבל זה חייבת להיות השנה. אם לא השנה זה כבר לא יקרה.
תשמעי, קמינגה קודם כל וויזמן גם הגיע מאוד בוסרי, זה לא שהוא לא מוכשר, הוא הגיע מאוד בוסרי, ונקלע לסיטואציה לא לטובתו. קבוצה שרוצה לנצח, קבוצה שיש לה סגנון משחק שלחלוטין לא מתאים לו, הוא איבד את ידיו ורגליו. אני חושב שבדטרויט, כאילו זה הזדמנות הרבה יותר טובה לשחקן צעיר כמוהו. וקמינגה פחות יותר באותה סיטואציה. המשחק של הווריורס זה משחק שלא פשוט להיכנס אליו. זאת אומרת שאת, כולם משחקים פיק אנד רול, כולם משחקים התקפה בסגנון מסוים, ומשחקים את זה מהרגע שהם ילדים, הם רגילים שהכדור אצלהם ביד, ועכשיו הם נכנסים להתקפה אחרת לגמרי, שמאוד מבוססת על IQ כדורסל. זה לא פשוט.
לא, זה לא פשוט, בטח שאתה נורא נורא צעיר. אבל זה, וויזמן וקמינגה זה שני דברים שונים, אני חושב.
כן.
אני חושב שוויזמן, זה עשה לו טוב, אני חושב שתהיה לו עונת פריצה.
אני מקווה שלא.
למה?
כי ג'יילן דורן אצלי בכמה קבוצות פנטזי, זה בעיה.
הבנתי.
לא, אני גם חושב שמבחינת דטרויט, הם צריכים להחליט איפה הם שמים את הכסף שלהם, וג'יילן דורן, יש לו עוד 3 שנות בחוזה רוקי. וויזמן הם כבר צריכים להחליט עכשיו אם מחתימים אותו או לא. יש להם שם כבר את, את מרווין בגלי, כאילו, תחליטו, תבחרו אחד ותלכו עליו.
זה דטרויט, בואו לא נגזיר.
זה דטרויט, אבל מונטי וויליאמס, יש לי תקוות. נכון. טוב, נחזור לגולדן סטייט, מדד ליג פאס, 1-5.
תמיד 5. סטף קרי זה כמו, אני נסה למצוא השוואות, זה כמו אני חושב לטניס, זה כמו קוקו גוף, זה כמו אלקרז, זה כמו פדרר, זה כמו זה שחקנים שאתה אין, וחמש תמיד. כל עוד סטף קרי משחק, זה אנטרטיימנט מושלם. אז זה לגמרי 5, בטח.
טוב, אם את אמרת 5, מי אני ש... אני לא רוצה לצאת הייטר, כבר קראו לי הייטר, אז אני לא רוצה.
עם גולדן סטייט, עם סטף קרי זה לא 5, אז אני לא יודע כמה 5יות יש לנו.
לא, בסדר, אני מסכים איתך, אני... אני בוודאות הולך לראות רוב המשחקים שלהם, אז
יפה.
טוב, שנייה נראה אם יש שאלות לגבי גולדן סטייט. אז באמת שואלים אותנו מי בגולדן סטייט יורד לספסל בשביל לפנות מקום ל-CP3. אז לא ברור כרגע, לא, זאת אומרת אנחנו צריכים לראות אם זה רק שמועות או... אני מאמין שבמחנה האימונים אנחנו כבר נדע יותר, אבל כרגע זה עוד רחוק מדי. לוס אנג'לס קליפרס, אז סיימו מקום 5 במערב, עם, גם הם היו עם 44-38. הפסידו בסיבוב הראשון לפיניקס 4-1. שינויים עיקריים, הגיעו קניון מרטין ג'וניור וקובי בראון שנבחר בבחירה 30 בדראפט. הם החתימו מחדש את ראסל ווסטברוק על שתי עונות 8 מיליון דולר, ואת מייסון פלאמלי על עונה אחת 5 מיליון דולר. ומי שעזב זה אריק גורדון. לימבו, או שאפשר, צריך לחכות ולראות, או שאפשר לדבר עליהם?
זה תמיד לחכות ולראות אם קוואי לנארד ופול ג'ורג' עומדים על הרגליים.
אבל אני אפילו לא מדבר עליהם. אני מדבר על ג'יימס ארדן, שרוצה להגיע לשם.
אתה מדבר על זה? קודם כל זה יהיה נורא. אני חושבת שהם יעשו...
למה? עוד שחקן בלי חשק, מה כבר יכול לקרות?
תשמע, ג'יימס הרדן קצת כמו, לא קצת, הרבה כמו קיירי. אלה שחקנים שלדעתי, ובזה אני שונה מרוב אנשים שמפרשנים NBA לפרנסתם, אני חושבת שמגיע הרגע שבו הכישרון, הפוטנציאל לא שווה את הנזק שהאדם עושה לך. והרדן עבר את השלב הזה. זאת אומרת, מה שקורה אם הרדן בא? תסתכל על 3, 4, 5 השנים האחרונות. זה פשוט נורא. עכשיו, בשלב מסוים אתה צריך להגיד, אוקיי, אם האיש לא מסתדר פה, ופה, 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 ולא יסתדר בפילדלפיה, בקבוצה שבה, שדרין מאורי העריץ את האדמה שהוא דורך עליה, אז אולי הבעיה היא בהרדן ולא בכל המועדנים שהוא נמצא בהם. ואני חושבת שלהביא אותו לקבוצה שגם ככה היא נורא שבירה מבחינה, אני לא מדברת על פיזית כבר, אבל היא שבירה.
בניגוד לקוואי ופול ג'ורג' הוא ייעלם בפלייאוף אבל יישאר על המגרש.
זה אחד, כן, בדיוק. הוא ייעלם גם בפלייאוף אבל יישאר על המגרש, הוא לא יכול לשמור על כלום, והקליפרס, כשכולם בריאים, יש שם פוטנציאל להגנה רצחנית, והם עשו את זה קצת. בזמן המאוד קצר שהיה להם עם קוואי ופול ג'ורג' בריאים, ראית הגנה אדירה ומאמן מצוין. אבל אני לא חושבת, אני לא חושבת שאפילו טיילו יכול להסתדר עם הרדן, ואני חושבת שהם עשו טעות איומה, וגם הטרייד, בשביל להביא את הרדן, אתה צריך לתת הרבה. מה הם ייתנו בשביל הרדן?
זאת השאלה המרכזית, זאת אומרת, זו השאלה, אם הם יכולים להרכיב חבילה שתספק את דריל מורי.
שלא תכלול את קוואי ופול ג'ורג' כמובן. מי? אני לא חושב שיש להם, אין להם מספיק...
שכר אין בעיה.
אין להם מספיק... לא, אין להם מספיק אטרקציות מבחינת פילדלפיה. אין להם, אם אתה אומר, אפילו אם אתה אומר למורי, קח את מי שאתה, חוץ מ... ג'ורג' וקוואי, קח את מי שאתה רוצה, הוא מסתכל על הסגל, אומר, what the fuck, זה לא ש... אין פה שום דבר ששווה לי. ובכך, הוא יציל את הקליפרס.
טוב.
שממש, ממש, ממש, זה התאבדות. גם כשהרדן הגיע לפילדלפיה, וכולם חשבו שהנה, זהו, זה מה שאמבי צריך, זה ה-one-two punch, לא. אני לא יודעת איך אנשים רואים את מה שהרדן עושה כל שנה בקבוצה התורנית שהוא נמצא בה, ועדיין ממשיכים להאמין שזה יהיה בסדר. זה סופרסטאר בייס, זה ההתמכרות הזו לסטטיסטיקה, שהיא מחלה ב-NBA. ואתה מסתכל על המספרים של הרדן, מה זה? סופר סופרסטאר, ובוודאי אחת עם מכונות הקלייה הטובות, אולי אי פעם. אבל זה לא שווה, אתה לא מגיע איתו לשום דבר, לא צומח דשא איפה שהאיש הזה נמצא, לא צומח דשא איפה שקיירי נמצא, ואם קוואי ופול ג'ורג' בריאים, ונוצר הרושם שהם בריאים, לפחות מהקליפים הקטנים שרואים, נוצר הרושם שמגיעים לעונה הזו בריאים.
נוצר הרושם שבן סימונס הולך לתת עונת קאמבק.
כן, אבל זה רושם שנוצר כל שנה, הוא טוב מאוד.
בקיץ תמיד שחקנים משאירים את הרושם.
נכון,
אני מקשיב אגב לפול ג'ורג' לפודקאסט שלו, זה מאוד נהנה, כאילו הוא עושה רושם של בן אדם שמאוד מחובר לקרקע, מבין איפה הוא חי, מבין איפה הוא נמצא.
לא, הוא אחלה, הוא גם חכם ויש לו חוש הומור, הוא אחלה. עכשיו צריך שהוא גם יהיה בריא, וצריך שקוואי יהיה בריא, כי הם גם לא נהיים צעירים.
טוב, בהנחת בריאות, מה החמישייה?
לא יודע. לא דיברנו על הדבר הזה שנקרא ווסטברוק. אני מניחה שזה ווסטבורק, קוואי ופול ג'ורג', מוריס וזובת, שאני לא רואה הרבה, אני לא רואה הרבה אלטרנטיבות.
אני די מסכים איתך.
זו נראית לך.
לא, אני מסכים איתך, כן, זה החמישייה שלי. לא, לא יודע, ווסטבורק דווקא בחצי עונה שהוא היה בקליפרס, היה
חיובי. כן, אני חושבת, כן, אני חושבת שאולי הם מצליחים להוציא ממנו, יש שחקנים שאתה פשוט, הם פשוט רוצים שיאהבו אותם. ויכול להיות שזה מה שהוא מצא שם בקליפרס, שהם אוהבים אותו, שהם מתייחסים אליו בכבוד, זה הרי הרבה כבוד ואגו. אני חושבת שנוח לו, הוא בבית, בלוס אנג'לס, הוא בגיל שבו כבר לא רוצה לעבור, והוא לקח את החוזה הזה, שהוא באמת חוזה מאוד קטן בסך הכל. והוא לקח אותו כי נעים לו שם. ולפעמים זה מה שחשוב, כסף זה, הרי ווסטבורק כבר לא צריך כסף יותר. לפעמים מה שאתה רוצה זה ללכת למקום עבודה שיהיה לך כיף בו. אז כנראה שזו הסיטואציה.
טוב, על השאלה הראשונה כבר דיסקסנו, זה על, הייתה קשורה להרדן, אחרי שהנחנו בריאות. אז בואי, תגידי לי כמה משחקים נראה לך שפול ג'ורג' וקוואי לנרד, ביחד ולחוד.
ביחד? בהנחה ששניהם בריאים כל השנה, אוקיי? נגיד סתם, לא בלי חוץ מפציעות קטנות, מתיחות וזה. אני חושבת שהם רוצים לשחק, אני חושבת שקוואי נגיד ירצה לשחק 60 משחקים, אם הוא בריא. אותו דבר גם בפול ג'ורג', אבל אם הם בריאים, אני חושבת שיהיו להם 60 משחקים ביחד.
איך ישפיע עליהם החוק החדש שיצא אתמול שלשום? הכנסות.
אני יודעת.
סטיב בלמר בטח אומר מיליון דולר כנס. איפה אני אמצא כסף קטן?
כן, בדיוק. תן לי להוציא את הארנק. קבוצות NBA הן מאוד יצירתיות שמדובר בלעקוף חוקים.
לא, גם אתה יכול להעלות אותו. בסדר, הוא ישחק שתי דקות.
בדיוק, אני לא חושב שיש כאן איזה שינוי מהותי במשהו שישנה לגמרי את תופעת ה-load management. אני לא רואה פה שינוי גדול.
טוב, בואי נניח סטיב בלמר בג'רי ווסט החליט שמספיק לו. הוא כועס על איך שמציגים אותו בווינג טיים. והוא מחליט לפרוש לגור ליד פיל ג'קסון במונטנה איפשהו, להיעלם מהעולם, וסטיב בלמר מחפש יועצת חדשה והוא מצא אותך, ציפי שמילוביץ. האם את ממליצה לו לפרק את הקבוצה?
עכשיו? תלוי מתי. עכשיו?
כן. סוף העונה, בוא נגיד. להתחיל כבר במהלך העונה להעביר לנכסים בשביל נכסים עתידיים.
צריך לראות איך העונה הזו מתפתחת, אם הקבוצה הזו בריאה והיא רצה והיא זה, אז לא הייתי מפרקת, אבל זה בוודאי צריכה להיות העונה האחרונה שבה מנסים את זה. ואם איפשהו באמצע העונה, זה שוב, זה לא זה, ו wasn't meant to be, אז כן, להתחיל לפרק, בטח.
טוב. לא יודע, משהו לא נראה לי שם, זאת אומרת, אני חושב שאיפשהו הגיע הזמן להרים ידיים עם הפרויקט הזה של קוואי ופול ג'ורג' ולהתחיל להציל, מה שנקרא להציל נזקים. אני חושב שכל עוד יש אפשר איכשהו להעביר את פול ג'ורג' בטרייד ולקבל עליו תמורה שהיא משמעותית, אולי שווה לעשות את זה ולהקטין את הנזק שהטרייד שלו על שי גילג'ס אלכסנדר יזכר בעתיד.
שיהיו בריאים הקליפרס, זה באמת אומנות.
כן. טוב, פיניקס סאנס. אז הם עם ניצחון אחד יותר מהקליפרס, ומקום אחד לפניהם. 45-37, סיימו במקום החמישי, ניצחו בסיבוב הראשון את הקליפרס 4-1, והפסידו בסיבוב השני לנגץ 4-2. זה יהיה ארוך. הגיעו ברדלי ביל, ארי גורדון, צ'ימזי מטו, יוטה ווטנאבי, קייטה בייטס ג'ופ, דרו יובנקס, בול בול, ג'ורדן גודווין, אייזיה טוד. פרנק ווגל החליף את מונטי וויליאמס בעמדת המאמן הראשי. הם החתימו מחדש את דמיון לי ואת ג'ושו קוגי, ועזבו. קריס פול, דריוס בייזלי, ביזמק ביומבו, ג'וק לונדייל, טורי קרג, קמפיין, טרנס רוס, לנדרי שמט, וטי-ג'יי וורן. חמישייה משוערת. אולי הם צריכים לעבור ל-4 על 4, לדעתי יהיה להם יותר פשוט.
כן, יש רביעייה ברורה, אבל זה מה שגם היה בשנה שעברה, יש להם 4 שחקנים, אז במקום קריס פול יש להם עכשיו את ביל, בוקר, דורנט ואיתון, ואתה לא יודע מאיפה יבוא חמישי, אתה לא יודע, אני יודעת. גם השאלה היא מה... זה שאלה טובה, זה באמת, באמת שאלה טובה. אני מנסה לחשוב על פרנק ווגל ועל איך שהוא היה, מה שאני זוכרת, את כדורסן שהוא אוהב לשחק. אני חושבת שהוא מה, יעדיף משהו שיהיה קצת יעצור את הקצב, שישמרו קצת יותר טוב, שתהיה לו קצת יותר שליטה במשחק.
כן, אבל צריך קליעה. אני חושב שג'וש אוקוגי, או ג'וש אוקוגי או קייטה בייטס ג'ופ. אני לא רואה את ארי גורדון עולה בחמישייה או סוגר משחקים.
לא, ארי גורדון זה קלאסי, כאילו ראשון אוף דה בנץ'. האמת שאני לא, אני חייבת להודות שאני לא מכירה מספיק את בייטס ג'ופ, אז אני לא יודעת.
היה לו עונה טובה שתי שנה שעברה, וזה היה בסן אנטוניו, אז אף אחד לא מכיר אותו.
כן. נכון. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שהם הביאו אותו כי הם רואים מישהו שיכול לעשות קפיצה אמיתית. זה די קטע, זאת אומרת, מצד אחד ברור שהם עשו מהפכה שלמה שהייתה הכרחית להחליף לגמרי את הקבוצה הזו, ומצד שני הם נותרו עם אותה בעיה של השנה שעברה. יש לנו 4 שחקני התקפה בטוחים, 4 שחקנים. מה זה? לא, גם לא. אתה לא יודע באיזה מצב רוח היית אני אקום כל בוקר.
אל תעני לי על השאלות לפני שאני שואל. זה לא יפה.
אה, סליחה. אוקיי.
אז לא, רגע, אז תני לי לשאול, תני לי לשאול, לפני שאת עונה לי על הכל. זה אחרת, אני מרגיש מיותר פה. כמה משחקים קווין דורנט תהיה בריא?
זה נבואה, אתה יודע למי נתנה, איך אני, אי אפשר לדעת.
שנה, שלוש שנות אחרונות.
אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות שלו, הוא יחמיץ לא מעט.
שלוש שנות אחרונות הוא עמד על בין 40 ל-50.
כן. אני חושב שגם אם הוא בריא, ממש בריא, הוא לא יעבור את ה-60, זה יהיה קצת כמו קוואי. אבל הוא מחמיץ לא מעט, הוא לא צעיר, למרות שזה נראה... הוא כל כך טוב, שזה נראה שהוא חזר לגמרי מהפציעה, אבל לא, יש לזה, זה משפיע עליך קדימה.
לא, תשמעי, כשהוא משחק הוא נראה נהדר, הוא נראה שחקן שהוא היה ואפילו יותר. הבעיה היא שהוא פחות קשיר. זאת אומרת, זה פה הפציעה באה לידי ביטוי, ואנחנו רואים פציעות רגליים שהם, שלא היו שם קודם, המתיחה בהמסטרינג, הברך, הנקה, שהיה... לא מחויב המציאות, זאת אומרת, בדרך כלל זה פריק אינג'רי, אבל הוא עושה את זה בחימום, מול אף אחד.
בדיוק.
אז כאילו.
כן. הרגליים שלו מאוד מאוד נחלשו, וזה גם תוסיף לזה את הגיל. וקצת תוסיף לזה את האופי של דורן, שהוא טיפה...
אני חושב שגם פיניקס רצו לשמור עליו, זאת אומרת, אני חושב שהם מבינים שצריכים אותו בפלייאוף.
כן.
מי הולך להיות הרכז, והאם זה בכלל משנה?
זה כנראה לא כל כך משנה, אני די בטוחה שזה יהיה בוקר. יכול להיות שזה גם חלק מהסיבה לטרייד, אני חושב שבוקר כשהכדור אצלו ביד, שהוא מוביל את ההתקפה, הוא יותר טוב. הוא נורא מסוכן, הוא יכול להיות אחד הפוינט גרדים הטובים בליגה. מעבר לאותו מכונת כלייה, הוא טוב מאוד, הוא יותר טוב כשהכדור אצלו ביד, וכשהוא בנהל את ההתקפה, אז אני חושב שאין ספק ש... הוא יהיה הרכז. עד כמה זה יתחבר עם ביל, זה באמת שאלת ה-800 מיליארד דולר של פיניקס. כי אם זה לא מתחבר, זה רע מאוד. זה ממש רע. אומנם יש להם מעט מאוד שחקנים, אבל כל אחד מהם צריך כדור. ואם לא יהיה פה ויתור קולקטיבי על אגו, אז שום דבר, לא יקרה שום דבר.
אני חושב שגם... גם בוקר, גם ביל וגם דורנט בסופו של דבר כן יודעים לייצר לעצמם, אבל הם יודעים גם לייצר לאחרים. אני בהחלט רואה פה איזושהי רוטציה שכולם, שלושתם מסיימים 5-6 אסיסטים את המשחקים ומתחלקים ביצירה. יכול להיות שזה יהיה 5-6 אסיסטים ביניהם, כן? כולם ימסרו אחד לשני, אבל...
כן, בדיוק, הם ימסרו אחד לשני, כי אני שוב, עם כל השינויים הגדולים, אני לא רק כאן תוספות מהותיות ברמה של אופציה התקפית. אוקיי, ביל הוא יותר, ייתן יותר נקודות מקריס פול, זה בטוח, אבל חוץ מזה...
אני לא הייתי בטוח ב-100%, אבל בסדר, כן, לא יודע. כמה ממורמר דיאנדרי אייטון הולך להיות במהלך העונה? והאם פרנק ווגל יהיה האיש שיציל לו את הקריירה?
לא יודעת. לא בטוחה שיש שם, אני לא יודע מה בטוחה שיש משהו, יש שם בעיה רצינית בראש, זה לא פשוט קם כל בוקר כועס על כל העולם, אני גם לא יודעת למה. אבל יש שם איזה בעיה. מצד שני, יכול להיות שהוא באמת לא יסתדר עם, עם מונטי, יכול להיות שאלף דברים, ומאמן חדש זה אולי מה שהוא צריך. הוא כל כך, הוא יכול להיות כל כך טוב, זה, אתה ממש כועס על מישהו עם כל כך הרבה פוטנציאל שמסתובב כל היום בלחוס על כל העולם. אז לא יודעת, צריך לראות.
טוב, מדד ליג פאס?
3.
מסתבכת עם מועדי פיניקס, אני מזהיר אותך מראש, הם מאוד... הם לא נחמדים. מקס בוגדנוביץ' רוצה לדעת האם פיניקס סוף סוף ילכו עד הסוף.
אני לא חושבת, לא.
מסתבכת עם מועדי פיניקס, הם לא נחמדים.
ממש הסתבכתי איתם, מה? ממש הסתבכתי איתם. מי עם מועדי פיניקס? איך אדם נהיה אוהד פיניקס?
אני יודע שכולם פה מספרים קודם כל, וכולם באים עם אותה טרוניה קבועה שאני לא כותב על פיניקס, אבל לא יודע, קצת קשה לי.
אני רוצה לחשוב איך אתה נהיה אוהד פיניקס, אני חושב שזה הכל כזה מימי סטיב נש כזה.
סטיב נש, והיה גם את ברקלי, 92-93.
וברקלי, כן, זה משנות ה-90, כאילו, זה מהימים של ג'ורדן. טוב, אני מתנצלת בפני אוהדי פיניקס, שאני לא כך משתגעת על הקבוצה.
אוקיי, לא עשינו ליג פס, מדד ליג פס לקליפרס, אולי זה מה פרויד היה אומר.
כן, אני יודעת, זה גם 3 כזה, לא, זה קבוצה של נורא, כן, מה מלהיב בהם, אין בהם שום דבר מלהיב.
אז אני אומר 2. תשמעי, את פיניקס אני רוצה לראות, את פיניקס אני רוצה לראות, כאילו זה דורנט, זה ביל, זה קבוצה של צריך כדורסל התקפי, כדורסל אטרקטיבי, איפשהו הקליפרס נראה לי משעמם תחת.
הקליפרס אבל זה עניין אישי שלי עם, עם, עם קוואי, שהוא אחת האהבות הגדולות וגם אחת האכזבות שלי, אז אם הוא בריא אז הוא 3, הוא מביא את זה ל3.
טוב, הקבוצה שסיימה עם המאזן הכי טוב בבית הפסיפי. אחרי הרבה הרבה שנים שהם היו מקום 5 בבית, סקרמנטו קינגס סיימו עם מאזן של 48-34 את העונה הקודמת, הם סיימו במקום השלישי במערב, והפסידו בסיבוב הראשון לווריורס 4-3. שינויים עיקריים, אז הגיעו קריס דוארטה, סאשה ווזניקוב, ג'וויל מגי ונרלנדס נואל, הם החתימו מחדש את אלכס לנט, טריי ליילס, דומנטס ונתנו לדומנטס סבוניס כסף על כלום ושום דבר. זאת אומרת, הם גם הריחו לו את החוזה, אבל הם גם צ'יפרו אותו בעונה הקרובה שכבר היה לו חוזה, למרות שהם יכולו להשתמש בכסף הזה למשהו אחר, אבל הם בחרו לצ'פר את סבוניס. ומי שעזבו זה צ'ים זימטו וראשון הולמס. מי החמישייה שאת רואה?
פוקס סבוניס. Bounce. זו קבוצה מסובכת.
אני לא רואה, אני דווקא רואה את החמישייה שהם שיחקו בשנה שעברה, אני לא רואה ש...
וואטר, כן, וואטר ואולי מרי, כן, זה נראה בערך את החמישייה.
כאילו, אני לא רואה פה סיבה לשנות.
כן.
יש להם עכשיו 3 גבוהים מהספסל, שהם מקווים שמישהו מתפוס לפחות בכל משחק, גם אם זה לא יהיה אותו אחד, זאת אומרת... שנה שעברה זה רק אלכס לן, עכשיו זה גם ג'וויל מגי ונרלנדס נואל. אבל אף אחד מהם לא הולך לפתוח לפני, כאילו, לפני סבוניס, אז זה לא משנה.
טוב, אבל הם ספסל טוב, זה בקאפ טוב.
כן, וקריס דוארטה הגיע בתור בקאפ לקווין ווארטר, והסימן שלה הגדול זה סאשה ווזניקוב, ש... אנשים שלא רואים את היורוליג לא ממש מסוגלים להגיד מה הוא הולך לתת, זה בעיה.
כן, בדיוק, כן.
טוב, האם הקינגס מסוגלים לשחזר את ההישג מעונה שעברה?
שאלה טובה. אני לא יודעת אם זה לא היה רק בליפ. אני באמת לא יודעת. קודם כל, אני לא יודעת. מצד שני, אני כל הזמן מסתכלת על על הדוגמה של דנבר, ששנים זה נראה שיש להם תקרה מאוד ברורה, ושהם לא מספיק טובים, ואיכשהו, אבל התברר שלבנות את הדבר הזה, לבנות קבוצה כמה שנים בסבלנות, בערך עם אותו הרכב כל הזמן, לתת להם לרוץ, בסוף זה משתלם.
אבל דנבר כבר ב-2020 הראו איזשהו קפיצה, איזשהו פוטנציאל קדימה, הם הגיעו לגמר המערב.
נכון, אבל אז הגיעו עוד שתי עונות שבהם...
כי עונה אחת בלי, כאילו, ג'מאל מורי, זאת אומרת, זה בדיוק שתי עונות שג'מאל מורי היה פצוע.
מה שאני מנסה, כאילו, ההשוואה שאני מנסה לעשות, ההקבלה שאני מנסה לעשות זה בלקחת משהו שעובד, משהו שעבד יוצא מהכלל השנה, ולהגיד, אוקיי, אנחנו רוצים עם זה, ולא נעשה ש... בגלל זה היה להם מין קיץ כזה, בלי הרבה שינויים, הם לא עשו מהפכות בשום צורה.
הם חיסקו בלפה מאוד את ה... זאת אומרת, הם הביאו גיבוי לקווין וורטר, שקצת בפלי אוף לא כך הצליח לקלוע, אז קריס דוארטי שם. הם הביאו גיבוי לדומנטס
סבוניס. נכון, והם עשו גיבוי גבוה בספסד. אבל הם לא עשו... זו החמישייה שלנו, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים לרוץ עם הדבר הזה, עם מה שעבד בשנה שעברה, זה הרבה שחקנים, ואנחנו ניתן להם עוד תקווה שזה, שהם רק השתפרו, שהם יצברו ניסיון, שפוקס יהפוך להיות אפילו עוד יותר טוב. אתה פשוט, זה תהליך, זה באמת פרוסס, זה באמת, אתה יודע, באמת לסמוך על הפרוסס, ואני מניחה שזה מה שהם עושים. האם זה אומר שהם יכולים לחזור על השנה שהם? אני לא חושב. אני קשה לי לראות, כלומר, יכול להיות שהם שוב יהיו עם המאזן הכי טוב בבית הזה. כי האחרים פשוט ינוחו יותר, יוותרו על משחקים יותר, זה קבוצות מאוד מבוגרות, הקבוצות האחרות. אבל אז יכול להיות שהם כן יהיו ראשונים בבית הזה.
הם לא ישמרו, הם לא ילמדו מהעונה הקודמת שצריך לשמור לפלי אוף קצת?
אני לא חושב שהם הפסידו בפלי אוף בגלל שהם לא שמרו.
הם הפסידו כי פוקס נפצע.
בדיוק. בסדר. ופציעה זה פציעה, אני לא יודעת כמה הפציעה קשורה לזה שהם השיגו את המאזן.
זה אפריק אינג'רי.
מצד שני, המאזן הכי טוב הזה נתן להם יתרון הביתיות, שבמקרה של סקרמנטו הוא נורא 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 משמעותי. זה האולם ביפר הכי ביתי בליגה, זה אולם של יורוליג. והם יודעים למה הם נלחמים על יתרון הביתיות, זה יתרון עצור, מאוד מאוד קשה לשחק שם. ולכן אני חושבת שהם גם השנה ינסו ללכת עד הסוף כדי להשיג את הביתיות. מה יקרה בפלי אוף, זה כבר באמת שאלה של האם הם באמת עושים את קפיצת המדרגה הזו או לא, ואת זה אנחנו לא יכולים לדעת.
טוב, אני אגיד לך שבהבנותיי גדלתי כנער כאוהד מכבי פתח תקווה, ואני חושב שאם יש לא מישהו נורא. ב-NBA שאפשר לקרוא לו אבי לוזון של ה-NBA זה ויבק רנדיב. כאוהד מכבי פתח תקווה גדלתי על גיבורים כמו טל בנייה, אופר דיגמי, רן בן שמעון, גיא יצחק, אנשים שלא הצלחתי לדמיין שחקן שתביא מבחוץ ותוציא אותם מהרכב. ובגלל זה גם, זאת אומרת, וסקרמנטו מרגיש לי אותו דבר. כאילו, לא יודע. שימי שם את סטף קרי עולה מהספסל. כאילו, יש להם את החמישייה הזאת שהיא מאוד מדויקת ומאוד להם.
ואולי בגלל זה הם החליטו לצ'פר את סבוניס, למרות שהם לא היו צריכים. אתה נותן לשחקן כזו תחושה טובה, יש לזה ערך.
כן, נותנת לו שחקן לא תחושה טובה, ושאר השחקנים מסתכלים ורואים את זה, והם מבינים שקבוצה משקיעה בשחקנים. ובתכלס הם היו צריכים באמת דברים בקצוות, הם לא היו צריכים, כאילו, מה שנקרא, זה עובד אל תקלקל. אחרי כל כך הרבה שנים שהם ראו את
הפלייאוף מבחוץ. בטח, זה לגמרי ככה.
הרצון הוא לעשות צעדים קטנים, ובעיניי זה קיץ טוב. מדד ליג פאס?
זה טריקי, כי הם משחקים נהדר, נורא כיף לראות אותם. מצד שני זה סקרמנט, מה תקום בלילה לראות סקרמנט? אז זה טריקי. שאלה טובה.
אולי אם הייתי נותן 3.5.
כן, משהו כזה. אפילו 4 במשחקים שהם נגד קבוצות ממש טובות, כי הם קבוצה שנורא, נורא כיף לראות אותה. אבל בסוף, כן, סקרמנטו.
טוב, את רוצה להמר איך יראה הבית הזה בסוף העונה? מבחינת סדר הקבוצות? את לא חייבת.
כן, אבל זה, אבל כן, אבל זה אימור שאתה יודע, התרסק עם הפציעה הראשונה של אחד מעשרות השחקנים מועדי הפציעות בכל הקבוצות האלה. אבל נגיד, אם כולם, כולם ממש בריאים כל הזמן, סקרמנטו, אני עדיין חושבת שהם הכי הרבה ישקיעו, ישקיעו פה. שתיים, אולי גולדן סטייט, אני חושבת שהם למדו משהו, אני חושבת שהם הם, הם, זלזלו יותר מדי בעונה הרגילה בשנה שעברה, וזה דפק אותם בסוף. אז יכול להיות שהם ייתנו לזה קצת יותר. סטיב קר גם אמר משהו בסגנון של, אנחנו צריכים להיות יותר רציניים בליגה הרגילה. אז אני חושבת שגולדן סטייט, כן, פיניקס, ואז הלייקרס והקליפרס, פיניקס, הלייקרס והקליפרס זה באמת כזה מין רוטציה כזו שתלויה במצבם הבריאותי, אני לא יכולה להגיד מי לפני מי, אבל אני חושבת שסקרמנטו וגולדן סטייט ייתנו קצת יותר גז בעונה רגילה ממה שיהיה אחרות.
טוב, האימור שלי זה שלא, הקבוצה בראש הבית לא צאה מ-48 ניצחונות, זה כבר יהיה 50 פלוס. אני, כן, אני חושב שסקרמנטו יעשו צעד קטן קדימה, כיוון ה-52-53. נראה לי שהלייקרס דווקא מקום שני. אני חושב שיש להם סגל, זאת אומרת, אני לא חושב שלברון ג'יימס יהיה זה שיצטרך להוביל אותם למאזן בעונה הרגילה. אני חושב שלהם סגל מאוד עמוק, ואני חושב שבגלל זה הם יצליחו טוב מאוד בעונה הרגילה. אני רואה אותם על האזור ה-50 פלוס מינוס. ווריור זה 45-46, גם פיניקס פחות או יותר שם, בעיניי. זה מאוד תלוי בבריאות, ולדעתי הקליפרס איפשהו יהיו בלוטרי. אימור. אימור, לא יודע, אני לא... אבל אני תמיד... אני כבר שנים מאמר נגד הקליפרס ומצליח לי, למה שאני לא אמשיך בזה? טוב, שאלות... שאלות שלא ענינו להם. אז שאלה שחוזרת על עצמה בכמה וריאציות, זה האם שוב כל הבית יעלה לפלייאוף, וזיו אילן מגדיל, והאם כל הקבוצות בבית הפסיפי יעשו פלייאוף ללא פליין. אז אני, לדעתי, הקליפרס יישארו בחוץ.
האם כל הקבוצות האלה יעשו פלייאוף? אם כולם בריאים, אז בטח 4, בטח, כאילו, סקרמנטו, גולדן סטייט, פיניקס והלייקרס יהיו בפנים, זה בטוח. הקליפרס הם גבוליים, אבל זה שוב, זה לגמרי תלוי.
זאת אומרת, יש בתים אחרים גם במערב, זה
הקושי. כן, אבל כן, אבל כמה קבוצות טובות יש בבתים האחרים במערב?
דנבר.
עזוב את דנבר.
יוסטון השתפרו.
ממפיס.
ממפיס טובים.
ממפיס.
יוטה השתפרו, אוקלאומה סיטי השתפרו. כן, קבוצות, נכון, קבוצות שהיו למטה, אבל הן לאט לאט עושות, מתחילות כבר לראות את הצד השני. יוטה השתפרו. אני לא חושב שיש לך קבוצות חלשות למעט, אולי סן אנטוניו ופורטלנד.
4 מ-5 בבית הפסיפי הזה. כן, אולי.
טוב, לא יודע, יהיה קשה.
כן, מטורף, המערב הוא מטורף.
טוב, על החוק החדש אז כבר דיברנו. מי השם בכישלון נבחרת ארצות הברית ואיך מתקנים שם? תוצאה בקצרה, כי כבר...
מי השם בכישלון נבחרת... אם אני צריכה לבחור השמים, אז אני מניחה שזה המאמנים. שלא הצליחו לחבר את הדבר הזה לאתלטים כאלה, לא הצליחו לחבר אותם לקבוצת הגנה, שתשמור אפילו כמה דקות כל משחק כדי... אז אני מניחה שזה המאמנים.
אני לא מצליח להבין, כאילו, יש לך...
אבל אני לא חושב שיש כאן איזה כישלום.
אני גם לא חושב שזה כישלום. אני חושב שזה רעש בארץ, אבל לא משנה. יש לך שם את סטיב קר, את טיילו, את... נו. אריק ספולסטרה. אני לא מצליח להבין, זאת אומרת, זה שלושה אנשים שהיו בגמר NBA, והם לומדים את היריבות בצורה כל כך מדויקת, ואני יכול להגיד לך בוודאות, שעד עכשיו אף אחד בארצות הברית לא יודע מי זה אופסט. שחקן שיש לו שני מהלכים וקלה עליהם 24 נקודות. כן. כאילו,
אני חושבת שהבעיה היא עם, עם, עם הרכב הזה, גם כשאתה שולח נבחרת שהיא נבחרת ג' ד' שלך, הם באמת כולם עדיין כוכבי NBA, והם לא באים בגישה של אנחנו צריכים לתת תחת, הם באים בגישה של אנחנו כוכבי NBA. הם לא חושבים שהם נבחרת סוג ד'.
לא,
ואז זה בא עם הגישה הזו, שאולי לא זלזול, אבל סוג של תדהמה שמישהו בכלל יכול לנצח אותם. ומהבחינה הזו זה טוב שהם קיבלו בראש, כדי להבין שלא, העולם סגר פערים, ונבחרת ד' גם אם מוקבת מכוכבי NBA היא לא מספיקה, כי לכל הנבחרות האחרות יש גם כוכבי NBA.
מה זה אומר על דור הכוכבים הנוכחי, ובעיקר על הבא שהם צריכים שהדור הקודם יבואו להציל אותם?
אני לא יודעת, אני לא הייתי מסיקה מסקנות. הדור הנוכחי לא היה, לא, חוץ מאדוארדס ואולי נגיד הלי ברטון, הדור הנוכחי לא היה ממש מיוצג בנבחרת הזאת. לא היה לך טייטום, לא היה לך בראון, לא היה לך בוקר, לא היה לך... לא, מי עוד... הם פשוט לא היו שם, זה לא...
כן.
אני לא חושבת. אני כן חושבת שיש יש איזושהי בעיה לכדורסל האמריקאי, שהיא בטח בגבוהים, והעולם סוג, כלומר, אתה מסתכל על ה-NBA, והשחקנים הכי טובים ב-NBA היום, בחלקם הגדול הם בכלל לא אמריקאים, ויש לכדורסל האמריקאי איזושהי בעיה, ולכן הם רצים, אתה יודע, The Avengers, רצים להציל
את הקלטה. שלושת ה-MVP האחרונים, יווני, צרפתי, קמרוני וצרבי.
כן.
בעיה.
כן.
ושלושתם
סנטרים. בדיוק, וגם אתה מסתכל, נגיד לוקה, שהוא אחד הכוכבים הגדולים, אז הוא גם לא, ואתה הולך לאלופת דנבר, שני הכוכבים הכי גדולים שלה, לא אמריקאים, וזה פשוט, יש כאן האטרקציה הכי גדולה בדראפט האחרון, כמובן, צרפתי, יש כאן שינוי שהוא אמיתי, והכדורסלן האמריקאי צריך להפנים שהוא, הליגה היא אכן...
אבל אני אגיד לך מה מציק לי, זאת אומרת, כי לא חסר גובה בארצות הברית, זאת אומרת, לא חסר לכם שחקנים גבוהים בארצות הברית. אבל הם לא, זאת אומרת, לא מפתחים אותם באותה צורה שאת רואה את השחקנים, את הסנטרים הזרים. גם קארל אנטוני טאונס הוא לא אמריקאי.
כן. זה כבר, האמת שזה כבר ריקושטים, זה אפקט סטף קרי. כולם צריכים לקלוע שלשות היום, כולם רוצים לקלוע שלשות, גם אם אתה גבוה, אתה רוצה להיות טאונס, אף אחד לא רוצה להיות מתחת לסל ולהרביץ מכות, אנטוני דייביס לא רוצה את זה, אז זה חלק מתרבות שהשתנתה. אנשים רוצים לכדרר, להקפיץ ולעלות לשלשה ולעשות סטפק.
אבל איפה נעלמו כל השקילונילים, פטריק יואינג, אקים אלאג'ון, לא שאקים אלאג'ון היה אמריקאי, אבל לא משנה. דייוויד רובינסון, זאת אומרת...
לא מפתחים אותם יותר. לא מפתחים אותם יותר. יש את הבחור הזה שהיה, שכחתי את שמו, שהיה כוכב במכללת קונטיקט שזכתה באליפות בשנה שעברה. אני לא זוכר את השם שלו. לא זוכרת. לא הלך בדראפט. היה מצוין. מצוין. שחקן פנים אמיתי. קצת נמוך, אבל שחקן פנים אמיתי. לא הלך בדראפט בכלל. או לא הלך סיבוב ראשון, זה בטוח, למרות שהוא היה אמור ללכת. יש שיפט רציני מאוד בתרבות. אתה מחפש היום רק שחקנים טכניים, אלגנטיים, גם אם הם גבוהים. אף אחד לא מחפש את השקילונילים. ואז אתה מגיע לעולם, ובעולם כל נבחרת סרביה כזו של 4 חוטבי עצים, שנותנים לך מכות. ואתה פתאום מגלה ששם קצת, אתה קצת יצא, אתה יודע, זה קצת כמו דורתי שקצת יצא מקנזס. ופתאום, מה קורה שם בחוץ?
שקיל אונילים את לא אמורה לחפש, שקיל אונילים את תמצאי גם אם לא תחפשי. שקיל...
צריך לפתח אותם אבל, צריך לפתח אותם, וזה העניין שלא מפתחים אותם, וגם החברה האלה אם הם הולכים למכללות, הם הולכים לעונה אחת. אז גם אין זמן לעבוד על זה בכלל, וסקאוטרים בכלל לא מחפשים כאלה. זאת אומרת, זה שיפט מוחלט בתרבות. וגם השחקנים הגבוהים ששולטים בליגה היום, שהם באים מבחוץ, הם... כולם, חוץ מיאניס, יאניס למשל הוא מישהו שהוא היה ממש בוסר, ועבדו עליו, ועדיין יש לו איפה להשתפר. אבל נגיד יוקיץ' או אמביד, שים אותם בחוץ והם יקלעו שלשות. בארצות הברית זה לגמרי התרבות הזאת, אתה יודע, אני, כולם רוצים להיות סופרסטארים, כולם רוצים להיות בטופ 10 של ספורט סנטר, כולם רוצים למכור נעליים, אני הייתי, ספר לך, לפני כמה חודשים בפריז, נכנסנו לחנות של ה-NBA בפריז, ושאלנו את המוכר שם, מה החולצה הכי נמכרת של שחקן NBA בפריז? כך הימור.
סטף קרי.
לא.
טוני פארקר?
לא, לא, שחקן NBA עכשיו, עכשיו היא.
לא יודע.
אני אתן לך עוד 15 הימורים, אתה לא תדע. ג'ה מורנט.
תשמעי, זה לא כזה מופרך.
זה לא בדיוק, זה בדיוק, זה מה שאני אומרת.
זה לא מה שאני הייתי חושב עליו, אבל כן, שחקן שמופיע בטופ 10 באופן קבוע, בטופ 10 של העונה באופן קבוע.
זה בדיוק מה שאני אומרת, זה מה שאנשים רוצים היום, וזה מה שהשחקנים רוצים להיות היום. ואז אתה לא מפתח פטריק יונג, מי רוצה לראות פטריק יונג? אין בזה שום דבר אלגנטי. זה עניין של תרבות, יכול להיות שזה ישתנה, יכול להיות שמה שקורה עכשיו עם יוקיץ' ואפילו כל מיני, אתה יודע, זובצים כאלה, ו... נו, תמיד שוכחת את שמו של הליטאי.
ולנצ'ונס.
הליטאי ממפיס.
הליטאי ממפיס?
ממפיס. לא ממפיס. נו, ההר הליטאי הזה, שכחתי
את שמו. זה בסוף יהיה לטבי מבוסטון? לא.
יכול להיות שבסוף זה יהיה לטבי מבוסטון, אבל בסופו של דבר כן, החברה האלה הם באים ל-NBA והם מנצחים משחקים והם מנצחים סדרות פלייאוף, ואולי זה יזיז קצת את התרבות חזרה.
תשמעי, אבל עדיין יש לך את השחקנים הגבוהים, זאת אומרת, יש לך את דרייק לייבלי ואת ג'יילן דון ואת ג'יימס וייזמן, זאת אומרת, הם כן שמה.
כן, אבל הם לא טובים.
נו, אל תהיה קטנונית. טוב, השאלה האחרונה באמת, שנראה לי שלא ענינו עליה, זה שאלה של טל קינן, האם מהבית הזה נראה את אלופת המערב, או לפחות אחת מן הקבוצות שתגיע לגמר המערב? קשה לפסול.
שוב, זה שם גם גולדן סטייט וגם הלייקרס, כמו שאמרתי לך, קרי ולברון, הם... גמר המערב יכול להיות, אני עדיין חושבת שאלופת המערב תהיה שוב דנבר. אבל גמר המערב קבוצה מהבית הזה, כן, בטח.
אני תמיד טוען שכל שהפרשנים, זאת אומרת הפרשנים שאמורים לחזות קדימה, תמיד התחושה שלהם זה מה שהיה הוא שיהיה. אז מן הסתם דנבר נראית לנו כרגע.
לא, חשבתי דנבר.
לא, דנבר נראית בתור הקבוצה הכי טובה ב-NBA, אבל אי אפשר לדעת איך העזיבה של ברוס בראון.
כן, זה כבר עניין של מוטיבציה. כן, זה עניין של מוטיבציה גם, ואתה יודע, שנה שנייה זה כמו התקליט השני. נכון,
מוטיבציה, כימיה, קשה. קשה, לא פשוט.
כן, כן, אבל אני חושבת שהם עדיין
הכי טובים. את ראית את הסרטון של יוקיץ' שיקור במועדון בסרביה?
כן, הוא כל הקיץ הזה הוא חגג יפה.
כן, עוד מעט הוא צריך לחזור לארצות הברית, נראה לי שהוא פחות בקטע.
טוב.
ציפי שמילוביץ', תודה שבאת לנתח איתי את הבית הפסיפי. אני חושב שבהחלט אחד הבתים היותר יותר טובים בליגה, ואחת השיחות היותר כיפיות.
סגיד, תודה רבה שאירחת אותי, זה תמיד כיף.
טוב, נתראה. נהיה לטוב.
ביי ביי.